يعني عشان بس اعتقد شويه اللي اديناها الحقوت كمان ايش اديناها الحقوت ربي مئود البروتين هم جدولين بروتين بروتين يفشى كمان لاقيف في كلهم فات له מסגרת כזאת, וגם הדברים ידועים פחות או יותר, אנשים ברוך השם יודעים, אבל קודם כל צריכים לשים לב ולהיזהר, כי באמת ראיתי שם, שמעתי שיש אנשים שלא כל כך נזהרים, למשל שאחרי הלידה, לפעמים לוקחים את התינוק, מעבירים אותו מיד ליד, לפעמים אנשים לא שמים לב, אפילו שאנשים שומרי תורה ומצוות ולא לא נזהרים בפרטים אלו ואחרים, וזה חמור מאוד. צריכים לדעת שדעת הרמב״ם ורוב הראשונים שכל נגיעה של חיבה, אם זה באישה שערבה עליו או באשתו נידה, זה יש בזה איסור דאורייתא. לא תקרבו לגלות ערבה לפי שיטתם, זה לא תקרבו כל קרבה שמביאה לידי גילוי ערבה. לא דווקא במעשה עצמו, שזה ודאי איסור כרת לכל הפוסחים, זה מפורש בתורה, אלא כל נגיעה שמביאה לידי גילוי ערבה, הרי זה, יש בזה איסור תורה לאו דאורייתא. הרמב"ן, הרשב"ס חולקים על זה, אבל רוב הראשונים ככה, ככה נראה לכל דעת מרן. איך שלא יהיה, זה איסור חמור. איסור חמור, מי שמתחרב, כמו שלמדנו בשיעור הראשון, הזכרנו דבר הזוהר הקדוש פרשת שמות, שחלילה בזה הוא ממשיך על עצמו, הוא לא טוב, וכל מקום, אם נכשלים באיסור הזה, השכינה מסתלקת משם וכו' וכו'. וזה דבר חמור, ואדם צריך להיזהר מאוד. כמה שיותר ייזהר, לא רק שהוא מקדש את עצמו, שם לב, אלא זה עוזר גם לו וגם למשפחה שלו, כל הילדים שיביא אחר כך, ודאי יהיו בקדושה וטהרה יותר. כי אם חלילה לא נזהר, גם אם הוא לא נכשל במעשה, רק הוא נזהר, לא נזהר בשאר הפרטים, אז חלילה הוא לא נטמע בתומעה מסוימת, בגדר מסוים, משהו, וחלילה מה שיהיה אחר כך, זה גם כן יכול להשפיע, זה ישפיע. לכן אדם ייזהר כמה שאפשר. צריך לדעת דיני הרחקות הם לטובתו של האדם. הם לא חלילה לרעתו של האדם, להפך, הם לטובתו. למה לטובתו? כי הרי כולנו רוצים להיזהר, ואדם לא רוצה להיקשל. באו חכמים והרחיקו, למה הרחיקו אותנו? כי אם אדם יבוא עד הגבול ממש, יגיד אני אעשה את זה ולא את זה ולא את זה, אני אזהר, אדם היסרה הוא גדול על כולם. אנחנו מבשר ודם, היסרה הוא מאש, מלאך מאש, אנחנו יכולים להתגבר עליו, אי אפשר. באו חכמים ברוח בינתם, ברוח קודשם, ראו שהאדם קשה לו. לכן מה עשו חכמים? אמרו לך תתרחק, מהתחלה, אל תבוא לידי ניסיון, אל תבאנו לידי ניסיון או לא לידי ביזיון. כשאתה בא, מתקרב, אתה אומר רק את זה אני אעשה, זה לא נורא, אני לא אקשל, אבל חכמים ידעו שזה דבר מושך דבר, דבר מושך דבר, ואי אפשר לדעת איפה זה ייגמר. לכן ראוי לאדם, צריך האדם, מה שאמרו חכמים, להיזהר בזה. ולא יאמר אדם, כותב בספר החינוך, לא יאמר אדם שאני לא, לא מפריע לי, דבר פלוני לא מפריע לי, בשבילי זה, זה אין, אין בזה שום דבר, כי אי אפשר לדעת, אסור לאדם להגיד דבר כזה, כי היום היסרה שלך לא כמו של מחר ולא כמו של אתמול. כל יום זה, היום אתה תקל בזה, מחר אתה תבוא להקל ותבוא חלילה להיקשל. היום לא תיקשל, כי היום אתה אין לך חשק, אין לך שום דבר, דבר פלוני לא מעניין אותך, הראש שלך תרוד ממשהו אחר, אבל מחר זה לא ככה. האדם משתנה מעת לעת, הדברים משתנים, אז דבר פלוני היום לא הפריע לך, מחר זה יכול להפריע. לכן מה שאמרו חכמים, מה שנכתב בשולחן ערוך, דבר פוסקים, צריך להיזהר בזה כל אדם. ולא רק זה, אלא אם אדם מרגיש בעצמו שיש לו זה דבר שמפריע לו, יודע שאם יעשה דבר פלוני, זה יכול להביא אותו חלילה לידי איסור, והוא צריך להרחיק את עצמו. בראשונים מבואר שכל המרבה בהרחקה, הרי זה משובח. רק צריך לעשות בחוכמה. ואם אדם יותר מדי מתרחק, יכול להפריע לאישה, האישה מרגישה בזה לא נוח, אז אם זה דבר שהוא מן הדין מותר, אתה רוצה לעשות חומרה, תעשה חומרה בצורה טובה. שהיא לא תרגיש, שלא תפגע וכדומה. דבר שהוא לדין, אין מה לעשות. בזה, חלילה, לא להתפתות. האישה תגיד לך, מה, מי, מה? אין דבר כזה. אם זה אסור, אסור. לא יש, שום דבר, אף אחד לא יזיז אותך מהמקום. אבל אם זה דבר שהוא לא דין או רק חומרה, אז אתה רוצה לעשות, תעשה אותו בצורה חכמה שלא יבוא לידי פגיעה. נדבר כמה פרטים כלליים לפי העניין. רק כלל חשוב, קודם כל לפני שאנחנו מתחילים, צריך לדעת, הזכרנו פעם בשיעור ראשון, האישה נידה היא נקראת כמו עיבה מנעליות. אז שאלה אם חכמים נתנו לה בדיני הרחקות כמו דיני עיבה רגילים, או החמירו עליה או שהקלו עליה. כי נראה בהלכות, לפעמים הקלו, לפעמים החמירו. וזה צריך להבין מה גדר בזה, ולמה פה חכמים החמירו ופה חכמים הקלו. זאת אומרת, כל אישה זרה לאדם, אסורה לו. אסור לשחוק, אסור לקלוש כנגדה, אסור לגעת בה וכו' וכו' וכו'. אשתו נידה, יש דברים שאסור כמו אישה אחרת. יש דברים שנראה שהקלו בה, ויש דברים שהחמירו בה. למשל, ניקח דוגמאות. למשל, ייחוד, אסור בכל עיבה מן העריות, אסור להתייחד. זה איסור תורה לפי דעת רוב הראשונים, אסור להתייחד. בייחוד באשתו נידה יקלו, כמו שמבואר בגמרא, מבואר בפוסקים, מבואר בכל... כולם מסכימים פה אחד. מותר לאדם להתייחד עם אשתו, מלעו לו בריח, אין שום בעיה. למה? אז אמרם בראשונים מבואר שהטעם הוא שמדין תורה לא נאסר ייחוד, רק דומיה דאמו שהיא אסורה לו לעולם. לא תהיה מתורת לו אף פעם, אבל באשתו נידה שתהיה מותרת לו אחרי ספירה וטבילה כדין, אז לכן מותר. זה להתיר איסור תורה. אבל למה חכמים לא באו והחמירו? נכון, מדין תורה זה מותר. באו חכמים והחמירו לנו כמו שהחמירו, אסור נגיעה, אסור באכילה, אסור בשאר דברים. אז למה פה לא החמירו? אז בזה מבואר בראשונים עוד טעם, כי הדבר קשה להיזהר בו. כיוון שהדבר קשה להיזהר בו, אז לכן חכמים לא רצו לאסור לו את הייחוד. לכן התירו לו את הייחוד. אי אפשר לאדם לומר, לא, אל תתייחד עם אשתך בזמן שהיא לא טהורה. אי אפשר, מה זה, כל שבועיים, איפה ילך, מי יביא, איפה, לא שייך. כמעט אין אפשרות, אז לכן חכמים הקלו בעניין הזה. אז רואים פה שבייחוד חכמים הקלו. ולפי הטעם הזה, בתוך כדי הדברים נסביר, לפי הטעם הזה, לעניות דעתי, זה הקו שמנחה פה בכל ההלכות האלה, מתי חכמים החמירו את החכמים הקלו. זאת אומרת, אם נראה שיש חכמים, דברים שחכמים הקלו באשתו נידה יותר, אז נאמר את הטעם הזה. ובשאר כל הדברים, חכמים החמירו באשתו נידה, כמו עירבה מנעריות, ולא רק זה, להחמירו בה עוד יותר. כי באמת, מבואר בראשון, בפוסקים הטעם הוא כך, באמת בנידה יותר קרוב הדבר שאדם ייקשל. זה מסירות. האישה זרה בכלל לא מעניין אותו, ולא מכיר אותה, לא... אז לכן, גם אם יש משהו קטן, לא יבוא לתת דעתו עליה, ולכן יש דברים שלא עשו חכמים. אבל באשתו, כיוון שהוא רגיל בה, וליבו גס בה, והם ביחד, ומתייחדים יחד, נמצאים בבית אחד, בחדר אחד, כל דבר קטן יכול חלילה לעורר ויכול להביא לידי איסור. לכן חכמים לא רק שנתנו לאשתו נידה דין של עירבה, אלא החמירו עוד יותר בה, כמו שנראה בפרטים בעזרת השם. אבל מה? בדברים שקשה להיזהר בהם, כמו ייחוד, בזה חכמים התירו באשתו נידה וסמכו על הטעם, כיוון שעתידה להיות מותרת לו, אדם ייזהר, כמו שעמדו רבותינו סוגה בשושנים, אמר לו אותו סדוקי לרב, אפשר אש בנעורת ולא תאבהב, אתם רואים אותה להתאחד עם אשתו נידה, איך יכול להיות אשתו נידה אש בנעורת ולא תאבהב? אמר לו, התורה העידה עלינו סוגה בשושנים, סייג של שושנים, לא צריך גדר מאבנים, לא צריך גדר מברזל, אפילו שושנים דקים, אני כבר אדם ייזהר, ישראל קדושים, זה הנשמה של יהוד יהודי שיכול להיזהר בעניין הזה. אז לכן בזה סמכו החכמים על הטעם הזה. אבל בדברים שאדם יכול, צריך להיזהר ואפשר לו להיזהר בהם ולא קשה לו, חכמים הרחיקו אותן. למשל, נתעיל. מה החכמים הקלו בדברים? כמו שאמרנו עכשיו, ייחוד, מותר. לשאול בשלום אשתו ודאי שמותר, אף על פי שאסור לשאול בשלום אישה אחרת. פה ודאי הקלו חכמים. שואל בשלומה, מה שלומך, איך את מרגישה, פרט אם לא מרגישה טוב, לא מעניין אותו, לא יגיד, לא, לא, חלילה, אני לא, זה, מה, אתה, אין פה חסידות, זה לא חסידות, זה חסירות, אין בזה שום חסידות, תשאל בשלומה, תתעניין בה, מה שלום הילדים וכו' וכו'. אמנם אמרו חכמים על תרבה שיחה עם האישה באשתו, אמרו, קל וחומר באשת חברו. חכמים אמרו, אסור להרבות, כי ידעו חכמים שהדיבורים, הם כן מביאים קרבה מסוימת. אז בזה צריך להיזהר. אמנם בחתן בשנה ראשונה אומרים בשם חזוניש שלא נאמרה ההלכה הזאת. הסברתי פעם מה זה לא נאמרה ההלכה. ההלכה היא גם החתן, מהחתן אין לו הלכות. לא הכוונה שלא נאמרה, אלא הכוונה שהחכמים לא יגדירו לנו מה זה ריבוי. לא אמרו חכמים, אל תרבה שיחה עם האישה, פירושו אל דבר איתה חצי שעה. כמה לא לדבר, מה זה נקרא ריבוי? אחד מדבר רבע שעה, זה בשבילו זה כבר הרבה זמן, חבל לא על הזמן. אחד מדבר שעתיים, עוד לא התחיל לדבר. מה זה גדר ריבוי? לא אמרו חכמים. הכל לפי העניין. כלומר, אם יש צורך בדיבור הזה, הוא לא נקרא ריבוי, זה צורך. אז חתן משנה ראשונה, כיוון שיש לו מסווה ושמחת אשתו שהוא לקח, וידוע שדיבור מתקרב וכו', זה בונים את הבית עכשיו, אז כמה שהוא ידבר, זה עדיין זה בסדר. כמובן, גם חתן משנה ראשונה, כל הלילה יש שידבר, זה טעות מי שעושה כן, זה לא הדרך, ודאי החכמים לא התכוונו. הכוונה היא שמותר לדבר גם יותר מהרגיל, זה בסדר. אבל זה מחלוקת אם באשתו נידה אמרו, אפילו באשתו טהורה, יש אומרים אפילו באשתו טהורה, יש מחלוקת המפרשים במשנה מסכת אבות שם, אבל באשתו נידה רואים שכן, דיבורים שהם לא לסורך, צריך להיזהר בזה. אם הוא רואה שאשתו קשה לה, יש לה איזה מועקה וכדומה, אז ודאי שידבר איתה, כי זה נקרא לצורך, זה לא נקרא ליבוי, אבל סתם לשבת ולפטפט, בפרט בזמן שהיא תמאה, סתם לדבר כל מיני דיבורים, לא. למה? כי עם הדיבורים האלה יכולים להימשך חלילה דברים אחרים ליותר מזה, וחלילה יכולים לבוא לידי איסור. לכן צריך להיזהר ולשים לב. לא כמובן שלא לדבר עם האישה, אדם לא יתאהל שלא ידבר, גילה, זהו, אנחנו עכשיו, זהו, אנחנו לא מדברים. שלום, מה נשמע, איך הילדים, כולם בסדר, שלום, אני הולך ללמוד, לא ככה. אישה שלומה, יש דברים שאתם צריכים לבית וכדומה, שאל פה ושם ידבר, אבל לא להרבות. לא להרבות, כנס סתם לשבת לשוחח על דה ועל הם, בדברים שלא צריכים, בזמן כזה לא, בזמן אחר, יותר קל העניין.
אפשר יותר מזמן
תאורתה,
לא?
כן, מזמן תאורתה אפשר לאכל.
צריך יותר מזמן תאורתה, אפשר, לא?
צריך יותר, מה?
אפשר יותר מזמן תאורתה לדבר? האם
בזמן
הזה
אישה חסר
לו?
אז אם חסר לה, אז זה תלוי מה זה חסר לה, אני יודע. אם זה באמת, אם אתה מרגיש, עוד פעם אמרתי, אם באמת יש לה מועקה או משהו צורך, אז יש בזה כאילו נקרא דיבור לצורך. אבל דיבור לא לצורך, סתם זה לא כדאי. צריך להיזהר. קשה האמת להגדיר את הדברים האלה, זה לא דבר גדר מוגדר.
לא דיבורים שצריכים.
כן, לא דיבורים שצריכים. דברים שצריכים לצורך, אין בזה שום מעניין. זה לא נקרא דיבור או מיותר. אבל דברים שמיותרים, סתם לשבת, לסור שיחה בחינם על דברים, זה לא. שצחוק בקלות ראש, אסורים באשתו נידה, זה מפורש בשולחן ערוך, אסור, צחוק בקלות ראש. ו... זה, גם זה בדיוק מה הגדה של שחוק קלות ראש, אז גם לא מוגדר כל כך. אם זה לסנות, ודאי שאסור. שחוק, מה הכוונה שחוק? סתם לחייך, ודאי שאין בזה שום בעיה. שאלה מה בדיוק הגדה? פעם ניסיתי להגדיר שהכוונה היא דברים שאדם קשה לו, שאדם לא יגיד אותם מפני אדם אחר שהוא יראה ממנו, מתבייש ממנו, לא יתחיל לתקוע כל מיני בדיחות למיניהם. זה לא מתאים. לגלגל משחוק, נראה ודאי זה בכלל שחוק. דברים אחרים, אני לא יודע בדיוק לתת גדר, אבל כל אחד יכול להבין מעצמו בדיוק את מה הכוונה. ודאי שלחייך, לשמוח מותר, אבל להתגלגל משחוק וכדומה זה אסור, ודברים שאדם, לפי העניין אדם יראה. שחוק קלות ראש מגלים את האדם לערווה, אמרו רבותינו, אז בין באשתו באישה אחרת, בין באשתו, באישה אחרת ודאי. היום בעוונות הרבים העניין פרוס מאוד מאוד מאוד. אנשים חושבים שהכל מותר. מדבר פה עם פלונית ואלמונית, ובשחוק, וכולם צוחקים אחד עם השני, כאילו אתה חושב שזו אולי ביתו, אולי אשתו, אולי אחותו, והיא לא בכלל לא שייכת אליו, אבל זה שכנה או חובה וכדומה. זה חמור מאוד. הדברים האלה מביאים חלילה די סורים, הרבה בעיות נגרמים דברים האלה. השחוק הוא מביא, אין מה לעשות. זה הדיבורים והשחוק, זה מגלגל, זה מקרב את הדעות. לכן באשתו נידה, שחוק קלות ראש, אסורים. דיבורים אחרים, כמו שאמרנו, מה שצריכים זה מותר. עכשיו, לגבי הסתכלות. להסתכל באישה אחרת, אסור חכמים. אבל באשתו מותר להסתכל בפניה וידיה, שזה המקומות הגלויים שבה, מותר. וכתוב שולחן ערוך, זה הדבר הרמב״ם, שאף על פי שיש לו הנעת לב ממנה, הדבר מותר להסתכל בה. למה? סמכו חכמים, כיוון שעתידה להיות מותרת לו, לא יבוא לידי איסור. לעניות דעתי, גם פה אנחנו צריכים להגיד את הטעם שהזכרנו בקודם לגבי ייחוד, כי הדבר קשה להיזהר. אי אפשר לומר לאדם שנמצא עם אישה שבועיים שהיא לא טהורה, להגיד לו, אל תסתכל עליה, תסתכל ככה, תדבר אותה ככה, לא שייך, אי אפשר. גם אם אחד שהוא צדיק יכול לעמוד בזה, רוב העם ודאי לא יכולים לעמוד. לא גוזר חכמים גזרה על הציבור, אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה. ועוד, שכיוון שאדם רגיל בדברים האלה, זה לא כל כך מביא אותו לידי אהבה חלילה. כי זה הוא רגיל, הוא רואה את הפניה וידע, זה דבר רגיל. אפילו שיש לו הנעת לב מנה, אבל זה הנעה שהוא רגיל בה כבר. אז זה לא מעורר כל כך, ולכן חכמים התירו את הדבר. אבל להסתכל בשאר מקומות מחוסים, אסור. אין יותר בזה. אף פי שיש בתאורת הבית שהמרן עובדיה סידד להקל ולפי הרמב״ם משהו, אבל למעשה גם הרב הסכים לאסור, ופשוט הדבר שהדבר אסור. לא ייתכן לנאמר שיש מישהו מתיר, לא בראשונים ולא באחרונים. ייתכן, אם חכמים עשו כל כך הרבה דברים, לא לגעת בה ולא לאכול ולא להושיט ולא 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 ולא, ייתכן להתיר להסתכל במקומות המחוסים, אז זה ודאי שחלילה יביא לידי איסור. אז לא ייתכן שאין מי שמתיר. וגם הראשונים שלכאורה משמע מהם, שיש כאלה שהתירו לכאורה, לפי עניות דעתי, הם מדברים כשהאישה לבושה. כשהאישה לבושה, אז להסתכל בשאר המקומות התירו, ועד אותו מקום שגם זה אסור, אבל זה התכוונה, אבל כשאישה לא לבושה, חס ושלום להתיר, להסתכל בשום מקום מחוסה, שבה רק בפניה וידה התירו. משאר המקומות, אם נתגלו, אישה שוכבת, נתגלה חלק ממקומה, או אישה פתאום משהו, אין היתר להסתכל. זה ודאי אסור, זה ודאי שרה בעצמו, ודאי שהדבר אסור בתכלית האיסור. וגם מקומות שזה מתבוננות, וגם בזה ראוי לאדם להחמיר בזה בשאר המקומות. כלומר, פניה וידיה התירו אפילו מתבונן. שאר המקומות הם חוסים, אפילו כשהם מחוסים, אז בזה יש ככה משמעות כמדומה במאירי ונדרים, שלא יסתכל בהתבוננות. כלומר, אישה מחוסה, אבל יש מקומות שמעוררים את התאווה, אז אם אדם יסתכל ויתבונן בהם, יכול חלילה לדעת ועולד האיסור. כל מה שהחכמים אמרו, מה הטעם של הרחקות? כדי שאדם לא יבוא לידי מכשול, זה הטעם. אז אדם יתבונן בדעתו, אדם, כל אחד יש לו שכל ויש לו הוא בר דעת ומבין. אם אתה תסתכל ותתבונן ותחשוב, אז תבוא חלילה אחר כך לידי איסור, אז תעשור את עצמך. זה חכמים לא רצו שאדם יגיע לידי הדבר הזה. ולכן אדם בזה צריך להיזהר. אבל סתם פניה בידיה זה התירו רבותינו. לגבי הושטה מיד ליד, שערה, יש אגרות משה שמתיר, שערה היא מרגילה ללכת בגילוי שיער בתוך הבית, אגרות משה מתיר, המרן עובדיה הביא אותו, אני לא יודע, אני לא אומר בזה, על מעקר הדין מותר לאישה לאישה נשואה, ללכת בשוק בגילוי ראש אסור, זה איסור דין תורה, זה דת משה. ללכת ממקום של חסר וכדומה, משמע מרן הבית יוסף, באבן העז וסימן קופתת וב, דומה שמרן מתיר. כל האיסור דווקא בשוק, אבל בחסר מותר. כך הוא למד מהגמרא מסכת כתובות, כך משמעות הגמרא לפי פירוש רש"י, פשט הגמרא, כך כתבו גם הראשונים שם. מדך, הבא עליו השלום אומר לו, מה פתאום, הגמרא לא התכוונה לזה, מסביר זה פירוש בגמרא. אומר, מה לא ייתכן שאישה תצא בחוץ, תראו את האנשים, אם שיער מגולה, מותר, חס ושלום, אין דבר כזה. כל האחרונים הסכימו כמעט לאסור, וככה מנהג כל ישראל. אין אישה שמגלה שיערותיה ליד אנשים זרים. זה מנהג פשוט בכל ישראל שאף אחד לא מגלה. כלומר, אף על פי שלפי מה שכתוב בית יוסף לכאורה, רק אם הוא יוצאת לשוק, אבל יוצאת למקומות סתם, בתוך, נגיד, בתוך הבניין, לפי מרן, יצא שמותר ללכת בגילוי ראש, חס ושלום, להקל, כמנהג פשוט בכל ישראל שלא, לא רק שבחוץ לא יוצאת, גם בתוך הבית, אם נמצאים אנשים זרים, לא מגלה שערותיה. אבל מה הדין אם אין אף אחד בבית, נמצאת היא ובעלה בלבד, מן הדין אין לנו מקור לאסור על פי הפשט שאישה תגלה שערותיה. אבל יש לנו את הזוהר, הזוהר פרשת נשא ידוע, שאומר מחמיר מאוד, הזוהר הקדוש מחמיר שאישה מגלות שערות ראשה אפילו בביתה. ככה הזוהר הקדוש אומר. ועל זה הוא אומר שחלילה בעניה לא יחשובים, בעלה לא יחשוב וכו' 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 ומביא אותו המגן אברהם כמדומה, והוא אומר שעל פי זה נהגו שלא מגלות שערות ראשן. אז לכן אישה שרוצה מחמירה כמו הזוהר הקדוש, לא מגלה שערות ראשה, ככה נכון לנהוג, אז ודאי ש... זה נקרא אז מקום מכוסה, ולא, ואסור לה לגלות אותו בזמן נידתה, ובעלה אסור להסתכל וכו'. אבל אם היא רגילה לעשות על פי הפשט, שכשאין אנשים זרים, אם היא גלה שערות ראשה, כשהיא נמצאת עם בעלה לבד, אז בזה לפי דעת הגאות משה כמדומה שאומר, כיוון שרגיל בא לראות אותה כל לילה ככה, אז אפשר להקל בזה. אנחנו מחמירים כמובן על פי הזור, שלא מגלים שערות ראשה. אנחנו מדברים סתם בבית, כמובן לא מדברים בחדר חדרים, בזמן המצווה זה משהו אחר, לא דיברנו על זה עכשיו. אנחנו מדברים סתם, מסתובב בבית ככה, ראוי לאדם לנהוג עם על פי הזור הקדוש. אבל מי שרוצה לעשות על פי הפשט, אז יש לו על מה שיסמוך.
אם זה מביא
לאירוע, אז אסור.
אני אומר, גם אם נניח, כי אישה מקפידה לא הולכת בבית עם בשר מגולה, דוגמה בחדר, לפעמים השינה, בסדר, אז הבעל תמיד רואה את זה, זה לא דבר שמביא לאירוע, כאילו, זה לא כמו שם מקומות המכוסים.
בסדר, אני אומר, הגעות, כאילו מקפידה, אתה אומר, הוא דיבר לא מקפידה, אתה רוצה גם במקפידה להתיר?
מה זה מקפידה?
לא יודע, בדרך כלל לא רואה את זה.
לא
שהיא
שינה עם שקית שלא זז.
לא יודע, השיער לא מביא, לא יודע. לא יודע, מי המחשון מביא, לא יודע. אם חכמים יצריכו לחסות אותו, כנראה שכן, מה נגיד, זה לא, אנחנו...
אבל
הרב,
יש
חילוק
בין שיער למקומות דוגמה
בחצר, לפי מראה. כן, ודאי, כי גם הרב, בזמנו זוכר, למדנו עם הרב משהו על הרשלום, הוא אמר, גם פרגות משה, עם אישה זה, בתוך הבשר לא, רק בשיער. כן, כי רואים שחכמים לפני הנישואין התירו שיער, אחרי הנישואין עשו שיער, אתה רואה שיש חילוק, בסדר. לכן מי, אבל אחרי שזה, לא יודע.
לזמן יותר, כבר
יש תובבי
אישה
לבית
ספרים,
אם נשאר מגולה? לא, בית ספרים, לא, כן, אני יודע, לא יודע. בית ספרים. יש להם כרחה גם עם זה, גם אם נגיד שזקן, לא יודע, לא יודע, אתה זוכר עכשיו כרגע מי דיבור על זה, משהו לא ידוע לי, אבל יש כרחה, לא נראה לי זה חמור, אם באמת רגילה לזה, אבל הראוי לאישה לחסות. יש כאלה, בגלל הזוהר הקדוש הזה, שאסור לגלות שום שיער, לרשות פאה. אז כאילו בפאה, כדי שחלילה לא תגלה איזה שערה אחת. אבל זה סתם, יש שערה לחלוטין, כולו יש שערה, מתחילת הבת סופות, זה סתם תירוץ של יש שערה. למה זה תירוץ של יש שערה? מכמה סיבות. קודם כל, גם אם נגיד, קודם כל, ממתי הם עושים כמו הזוהר הקדוש, בחמות של הזוהר? עכשיו נזכרו לעשות כמו הזוהר הקדוש בחמות הזאת, יש כאן הרבה חמות של הזוהר לא עושים כמותם, אבל בוא נניח שכן, רוצים לחוש לזוהר הקדוש. אבל בזוהר, קודם כל, כתוב שמה שגם בבית לא תגלה את השיער. ואלה שופשות, חופשות פאה בחוץ, בבית הרבה פעמים לופשות מתפחת. אז אם הזוהר, אז הזוהר גם בבית נמצא. יתרה מזאת, בזוהר כתוב כל שכן חשיפותה אחרה. כל שכן, אם אישה עושה חשיפות אחרת, שעל זה יש לא עליכם כללות רבות. מאיזה חשיפות, תגידו לי, יותר גדול, יותר גדולה? האם אישה שמגלה קצת שערות, או שאישה שלו חבשת פאה, מפרט בפאות של היום, אין לך חשיפות גדולה מזו. זה ודאי שזה. ויתרה מזאת, גם אם אישה מתגלה לשיער, אין בזה שום חומרה על פי הזוהר. ולמה? כי נכון שהזוהר אמר אפילו שיער אחת, אבל הוא כתוב מפורש בזוהר, אם היא עושה את זה להתנאה בה, היא עושה את זה בשביל להתנאות, אבל אם אישה באמת צנועה ורוצה לחסות את כל השיער, ויוצא לה קצת פה, קצת שם, אין בזה שום חומרה גם על פי הזוהר, אין בזה שום מקום סתם להחמיר. או שכן, אלה של היום, גם יש בהם משום איסור בחוקותיהם לא תלכו, משום מכשילות הרבים, משום הרבה איסורים, אבל היה שערה גדול על כולם, וכל דור יש לו את הבעיות שלו, והאמנות הרבים. אבל אנחנו חופשי אישה לובש נתפחת כמו שצריך, ואם תגלה, ואם רוצה לחוש לזוהר, אז תכסה את הכל. יש תשובה שמהרם אלה שלך בלב אחרי שהתיר קצת, יש מחלוקת אם הוא דיבר בבית או בחוץ, לא כזה סוגיה אחרת בפני עצמה. אבל אם בתוך הבית, די, גם, וגם אם אישה רוצה לחסות את הכל, תבוא עליה ברכה, והיא מתגלה לה קצת, לא קרה שום דבר. אין בזה שום חמורה, גם על פי הזוהר, אין בזה שום בעיה, וככה, וכן, נכון, נינה.
כשהזוהר אומר לי,
נאות,
זה
פסעה, אתה מגיד בבית, אני
לא
מוכנה
פסעה, אני לא מתכוונת להתנאות.
אז מה
אני
מתכוונת?
מה? מחות, אבל.
לא יודע, קשה לומר שהיא לא מתכוונת להתנאות, לא יודע, זה נשמע, לא יודע. לא, מסתבר שאישה רוצה לגלות, רוצה לראות את זה, זה... אתה אומר, אם הוא בא מעורב שתי כוונות, אז בסדר, לא יודע, אתה לא יודע. טוב.
זמן הנקה, יש
משהו מאוד מגולה. בעניין הזה, חס ושלום, לא בעניין הזה, בעניין אחר. בעניין אחר הוא כזה מגולה, בעניין הזה ודאי זה מקרה מחום חסה. פשוט זה מקרה מחום חסה. כן, לא יודע, במקום זעמה, לא זעמה, זה, לא יודע. לא, זה לא. לא מסתבר. מה, לא. עכשיו לגבי נגיעה. נגיעה באישה, כמובן, הדבר הידוע שאסור, אסור לאדם לגעת באשתו, אפילו נגיעה לא של חיבה. נגיעה של חיבה, אמרנו, יש אסור תורה לדעת טוב ראשונים, נגיעה לא של חיבה, אסור חכמים. לא רק נגיעה בה, אלא נגיעה גם בבגדיה, אפילו בגד יוסף מחוס מגופה, אסור לגעת בו, ולא רק זה, להתרחק לנגוע עם בגד ובגד, כי מדבר הרב חידה, בחוק לישראל, ביום שישי האחרון, היה הרב שם מדבר על העניין הזה, אומר שאנשים לא נזהרים בזה, וכו' וכו', דיבר על זה כמה מדינה רחקות כדי לקרוא את זה. שם, אז לא נוגעים אפילו בכלום, לא יד ביד ולא יד בבגד ולא בגד בבגד, צריכים להיזהר, לכן כשיושבים צריכים מאוד להיזהר, לשבת קצת רחוקים, שלא יבוא לנגיעה, לא בידיים ולא ברגליים. ברגליים זה יותר חמור, כי מה פירוש של לא יותר חמור מבחינת הלכה, אבל במציאות אנשים נכשלים בזה יותר, כי הרגליים קשה, אדם לא רואה בדיוק מה עושה איתה, מותח אותה ממין השמאלה, יכולים לבוא לנגיעה, צריכים להיזהר, גם בידיים וגם ברגליים. אמנם, לפעמים קורה שאדם נוגע בלי כוונה, קורה הולך בקרן זווית, פתאום נוגעים זה בזה, טוב, אין מה לעשות, זה לא מתכוון, דבר שלא מתכוון, לא נאסר. אבל מעיקרה אדם צריך לתת דעתו שלא יבוא לעשות מעשה, שיבוא לידי נגיעה. לא רק זה, רבותינו אסרו גם להושיט מיד ליד. הראשונים העידו על ראשי עליו השלום שלא היה מושיט מפתח מידו ליד אשתו. נחלק הראשונים עם זה איסור דאורי, איסור דרבנן, איסור ממש מן הדין, או שזה חומרה שראשי נהג, יחמיר על עצמו עליו השלום ויחסיד. נחלוק את הראשונים בעניין, מרן פסק לא יושיט, דיינו להלכה, אנחנו תופסים שאסור. שני טעמים נאמרו בדבר, הרשב"א כותב, הטעם הוא שלא יבוא להיגע בה, כמו שיט לחפץ יכול לבוא לידי נגיעה, לא דעת הרשב"א, מרן העתיק אותו שולחן ערוך, ואילו ברשב"ס כתוב, הוא אומר, הטעם הוא, כי כשאתה נוגע, מושיט לחפץ, אז כאילו נוגע בה. אמרתי, כמו זרם, כביכול, כי זה מקשר בין שניהם, כי יש חפץ, אתה נוגע בצד אחד, והיא נוגעת בצד אחד, מקשר ביניהם. אז אחר כך שתלמידי רבי נהונה כתבו את הטעם הזה כדומה, הוא בא בשיטה מקובסת, מסכת כתובות, שזה כאילו נוגע בה. לא מטעם שיבוא לגע בה, אלא כאילו נוגע בה. במובן יותר, למה גם חפץ ארוך לא מושיטים. בבית יוסף כתוב שם רבי נרוחם שאפילו חפץ ארוך לא. אבל יכולה לבוא לדי נגיעה בחפץ ארוך קשה, ולא יבוא. משלמה עת, אני יודע, אולי יבוא, ומטטט, הרסית למטטט, זה איך יבוא לדי נגיעה, לא שייך כל כך. אם נגיד הטעם השני, זה יותר מובן. איך שלא יהיה, לא מושיטים, חפץ מיד ליד. וגם כשנמצאים ליד אנשים, לא מושיטים. אף על פי שיש במאירי, שיש אומרים שאפשר ליד אנשים, בכל זאת, בשולחן ערוך אין בזה שום חילוק, כל האחרונים לא חילקו, גם דבר הבחידה. מוכרח שאין בזה חילוק. פשוט, אין בזה, לאישה מתבייש, לא שייך בזה להתבייש. כי כולם יודעים שיש פעמים אישה תאורה, פעמים אישה תאורה, לא קרה שום דבר. מניחים את החפץ באיזה מקום, ולא להקל בזה, ככה מנהג העולם, וכן יש לעשות. לא להקל בזה, כי אין בו עניין שבאמת צורך ממש ממש ממש, אולי יש מקום לסמוך להקל. אין בו צורך, זה כבר רגיל. על מה דיברו לא יושיט חפץ? על המקרים הרגילים. אף על פי שיש אנשים ליד זה, לא מקלים בעניין הזה. במקרה שצורך ממש, יש למשל, אנחנו עובדים עליו שלום דן, לגבי אישה שגרים נגיד בקומה שלישית או רביעית, רוצים להוריד את העגלה, נגיד אין להם מעלית, שבת, נגיד מותר לטלטל ברחוב הזה, ויש להם עירוב כדין. ועכשיו רוצים, איך יורידו, יעלו לאוטובוס וכדומה, אז בזה מרן עובדיה דעתו להקל שאפשר שהבעל יתפוס מכאן, והאישה תתפוס נוסד השני, ויורידו ויעלו. הוא אומר שאפשר להקל בזה, ומה הסיבה? הוא אומר, כיוון זה מחלוקת הראשונים, מותר או אסור, כל הדין הזה מחלוקת, אז בשעת הדחק אפשר לסמוך להקל. בזמנו כשלמדנו עם הרב עליו השלום, אמר לנו טעם יותר חזק, יותר מזה. הוא אומר שבזה לא בגדר, זה לא נקרא גדר הושטה. כל הטעם של הושטה שאסור לפי הרשב"א, שמייבוא לגעת בה. אז כלומר, כשאני מושיט חפץ, אני לא יכול לדקדק בדיוק תעמיד ככה ולא ככה. כל אלף פעמים, אדם נוגע, מושיט. אם זה כסף ודאי, אם זה אפילו דברים קצת יותר גדולים, כל אלף פעמים שיש נגיעה. אבל כאן, כשרוצים להוליך את החפץ ממקום למקום, את העגלה, אחד מלמעלה, אחד למטה, לא שייך שיבוא לידי נגיעה בזה. מה תגיד? חכמים אסור שאתה אמרנו אפילו חפץ ארוך שיושך בו נגיעה, זה זה כשהוא בגדר הורשתה, אז לא חילקו עכשיו הורשתות כמה חפץ ארוך, סנטימטר או שניים. אבל כאן שזה לא הורשתה, הם לוקחים את החפץ, כמו למשל, אם רוצים לקחת נגיד שולחן, להעביר אותו בשעה לילה מאוחרת, בשעה 12 בלילה, רוצים להעביר את השולחן ממקום למקום, שלא יפריע לשכנים למטה, רוצים להרים אותו, אחד מכאן, אחד מכאן. פה לא שיחשב הולדין הגיעה, לכן במקרה כזה, הדבר מותר. מכל מקום, מכל מקום, רק, אני יודעתי, ראוי להחמיר אם אפשר. ולמה? כי על פי הטעם השני שאמרתי, הרשב"ס ורבנו יונה, שהם סוברים, הטעם הוא בגלל שכשמושיטים חפץ זה כאילו נוגע בה, כי כשניכם נוגעים באותו חפץ, אז בזה כאילו יש נגיעה. לפי הטעם הזה, לכאורה גם בזה יש לאסור. אבל מרן העתיק את הטעם הראשון של הרשב"א. לכן, מן הדין זה מותר. מי שיכול להרים את זה לבד, להרים את העגלה, קנות עגלה שהיא קלה, לא עגלה כבדה, שיוכל להרים אותה לבד, יקשור את התינוק. לא ישיר את התינוק ככה וירים אותה חלילה, זה יכול, זה סכנה. לקשור את התינוק שלו, או שהאישה תיקח את התינוק וירים את העגלה לבד, יעשו איזה משהו וכדומה. אבל מי שרוצה להקל שירים את השניים יחד, יש להם מה שיסמוכו. אומר?
זה
הגדרה
של
הרמור
שלהם, זה יכול, זה
חפץ קטן
למותר. זה לא
שאתה,
ירצו להרים ביחד
חפץ
קטן
ביחד. תגיד לי, מה עביר ראש חפץ קטן ביחד? שנובה, מה, זה רוצים להרים עד ביחד? מה קרה? מה? מה סתם? אין סתם, זה דרך שחוק, דרך שחוק. לא יודע. כן, אני חינמי, יכול להיות לפי הגדר הזה, אבל זה לא מציאותי כאילו, אני לא יודע, זה לא... כן, אני חינמי, נכון, זה נכון, אבל לא, אדם לא עושים בחפץ קטן, מציאותי, לא עושים אותו, למה שיירים אותו שניים? אין איזה סיבה, לא יודע, מקרה נדיר אתה אומר, באופן רגיל. למה להרים אותם ביחד? כבד, אין לכן עמי, אין לכן עמי, בסדר, נקדתי דוגמה, עגלה או זה, בסדר, זה לכן עמי, גם זה, בסדר. עכשיו לגמרי...
לפי אדם של חיבור, אולי אדם שרוצה להביא לשני משהו, לא? חבר,
שהוא חבר
ביניהם,
הוא
רוצה לסחור, אין
לי
עניין
איתך
בכלל, לא?
בסדר, עניין, זה מחבר, לא צריך שיהיה עניין. אולי צריך להסתכל בלשון שם, אם יש משמעות לעניין הזה. אני הבנתי שאין הבדל. לא משנה, טוב. אין לכי נמי, אפשר לעשות בבלה, אני לא אומר חייב לפרסם, רק אמרתי כן. כן, אפשר לעשות. לא, אין עניין, לפי עניות דעתי אין עניין, מניחים וזהו. יש כאלה שרוצים תמיד מניחים וזהו, גם שישה תורה מניחים שלא ידעו, כן ידעו, לא רוצים שידעו. מי שרוצה לדעת הוא ידע גם לזה, אם באמת מי שמחפש לדעת, ומי שזה, זה סתם, כאילו, ומה, זה לא חלילה, אין באישה הזאת משהו מיוחד, כביכול, שואז היא נפגעת, זה לא, זה דבר פעם ככה, פעם ככה, זה דבר טבעי, לא חושב שצריך לעשות את זה, יש, אבל אם רוצים לעשות בהסתרה, שיעשו עוד הרבה, אבל כל פנים שלא ישיתו, כי לחכמים אסרו, לא לעשות איזה חוכמות. לזרוק חפץ מידו לידה, יש איזו מחלוקת, מרן רותם ברוגוסר, רשב"ס מקל, מרן עובדיה דעתו להקל, אבל הרב חיד"א כותב ברסל סיבין נהגו להחמיר בזה, לכן ראוי לא לזרוק. מי שרוצה להקל, יש לו על מה שיסמוך, אבל אין טעם גם להקל, עדיף שתניח, תמיד הכי טוב להניח. אם עושים דרך שחוק, אסור. לעשות דבר דרך שחוק, דהיינו רוצים לשחק כדור יחד, לשיט, אני יודע, זה אסור. כי זה דרך שחוק, השחוק מקרב את הדעות, ולכן אסור. וכן, וזה יכולים קו לפה מעלה, כתבו בפוסקים שמותר, כן, אבל עכשיו אני אתחיל להגיד כל הפרטים, אנחנו נגמר ב-12 אולי, אז אני לא רוצה לעכב אתכם פה, אז זה פחות או יותר, לא כל כך כאילו, זה מצויים. לגבי לעשות, כן, כל דבר שמביא קרבה ביניהם, קרבה וקירוב יחד, צריכים להיזהר בזה. למשל, לקרוא בספר אחד, כתבו הפוסקים שאפשר להקל, כי יכולים לקרוא, כל אחד קורא בספר, במקום שלו, אין בזה בעיה. אבל לקרוא ספר של שעשועים יחד, אני כתבתי, דעתי, שאם רואים אלבום של תמונות של חתונה, של האירוסין וכדומה, נראה לי שזה כן מקרב את הדעות. שני מסתכלים, איך תמונות, מה היה, זה קודשת לי. בזמן כזה לא מתאים, הסתכלו על זה בזמן תורה, זה חכו בזמן תורה, בלב אחי תמיד מתעכבים עם תמונות היום הזה, עד שהמביאים, עד שזה, אז תסתכלו על זה בזמן אחר, לא יקרה שום דבר. בזמן תורה יסתכלו מה שרוצים, בזמן טומאה לא כדאי להסתכל בדברים האלה, כי הדברים האלה, יש בזה קרבה. לגבי ללכת יחד, תחת מטריה אחת, מרן עובדיה דן בזה, אם מותר ללכת מטריה אחת, אפשר או לא, אז אומר שמותר אם יזהרו שלא יגעו זה בזה. לעניות דעתי זה הלכה, לא למעשה. כלומר, נכון שככה עקר הדין, אבל במציאות לא נראה שאפשר להיזהר בזה. כשהולכים, יש גשמים גדולים, יש שלוליות ברחוב וכדומה, גם עם מטריה תהיה רחבה, למה בא עם מטריה קטנה? גם עם מטריה תהיה רחבה, בדרך כלל הנגיעה היא קשה מאוד להיזהר. 90% שוודאי יגעו. אם חכמים אסור להושיט מידו לידה שלא יבוא לדי נגיעה, ששם לא תמיד באים לדי נגיעה, רק פעמים שבאים, כל שכן במקרה כזה נראה לי שלמעשה אי אפשר כמעט להיזהר, לכן לא ללכת תחת מטריה אחת, לעמוד, אם היא רואית גשם, לעמוד תחת מטריה עד שיפסק הגשם, בדרך כלל כמה דקות זה נפסק, אחר כך אפשר להתקדם הלאה. אבל ללכת, כשגשם יורד, כל אחד מסתופף מתחת למטריה, אז יש להיזהר. לגבי אכילה יחד, חכמים, אסור לנו כידוע לאכול, אני לא אעריך עכשיו במקורות וכדומה, דברים ידועים, אבל כידוע שהיום הלכה יש שאסור, רק אם שמים היכר ביניהם, בין הסלחת שלו לסלחת שלה, שימו זה דבר שלא רגיל להיות על השולחן, או אפילו רגיל להיות, אם לא ישתמשו במשך הסעודה, זה נקרא היכר, וזה אז יהיה מותר להם לאכול על אותו שולחן, כמובן כל אחד מקערה שלו. אם אוכלים מקערה אחת, לא יעזור שום היכר. גם אם יש היכר, לא יעזור שום דבר. מקערה אחת בכל אופן אסור, אין בזה כולה. כל הכולה, רק אם אוכלים כל אחד מסלחת שלו, ושמים את ההיכר בינתיים. קערה אחת יכולה להיות בכמה אופנים, אמנם היום כל אחד יש לו סלחת, אבל יש כל מיני פיסוחים, יש פירות וכדומה. זה נקרא זה, או רוצים למשל לפעמים, קוראים חבילת ופלה, או חבילת עוגיות. רוצים לאכול, אוכל אחד, הוא יאכול את אחד, הוא אוכל אחד או אחד, אסור לעשות את זה. זה לא יעזור פה יקר, גם ישימו איזה דבר באמצע, כי זה העניין של קערה אחת. קערה אחת יש בה חיבה, יש בה קירוב מסוים, וזה אסור רבותן. כשכל אחד אוכל בקערה בפני עצמה, אין פה חיבה, אבל מכל מקום יש פה חשש על ידי האכילה, יש כחוש טמאה, ויבוא אחר כך לידי איסור, לכן אסור חכמים צריכו היכר. יש מחלוקת באחרונים מה הדין הם אוכלים עם אחרים. מעריקה שעליו השלום כותב, שאם אוכלים עם אחרים לא נאמר הדין הזה, כלומר מותר להם לאכול לא מקערה אחת, מקערה אחת גם הוא מודה לאסור, רק לא מקערה אחת כוחת צלחת שלו, מותר ולא צריך לשים היכר. וככה הוא כותב שכן נהגו, יש גם שירות פעולת צדיק של מהריס, ככה הוא כותב. ככה מרן עובדיה על השלום פוסק בעניין הזה שמותר להם לאכול כשאוכלים עם אחרים באותו שולחן. משמעות ככה בתעורת הבית, יש בהליכות העולם כמדומה שהוא משמע משם יותר כולה. כל שהוא אומר זוג שמתארחים אצל הבת של ההורים כמדומה משם משמע שאפילו לא אוכלים איתם. כל שנמצאים בבית של מישהו אחר, אין בזה בעיה, מותר להם לאכול. זה נראה לי כולה שחשה להבין אותה. אבל בקולה שכתובה בתורת הבית, ששם הרב מדבר, כשאוכלים באותו שולחן הם מאחרים, בזה הוא מקל, ויש פוסקים ככה כתבו. אני כתבתי, אני יודעתי שלפי דעת מרן נראה לאסור. לא אני כתבתי, לפני כן הרב חידה כתב שככה דעת הרב שערי ישועה. הוא כותב שלפי דעת מרן גם אם אוכלים אחרים אסור. הרב חידה כותב שאפשר לסמוך על, על המקלים אם לא רגילים לאכול באותה קערה. ככה הכרעה של רב חידה וברכי יוסף. היום בזמננו נכון שכל אחד יש לו סלחת שלו, אבל יש קערות מרכזיות, אם זה סלטים, אם זה פיסוחים, אם זה דברים אחרים, אז יש. אז גם אם היום רגילים לאכול כל אחד לסלחת, אבל יש לנו גם קערה אחת. קערה אחת וזה לא פשוט להקל, בפרט שלפי אני יודעתי בראשונים מבואר, וככה משמעות מרן שלא להקל גם אוכלים אחרים. יש הרשב"א מפורש במשמרת הבית כך כותב, יש הראה, הראה שמקל, הם אוכלים לא סמוכים. היינו, שווים לא סמוכים אחד ליד השני, לא סמוכים אחד מיד השני ממש, בזה הראה כותב שאפשר להקל. מרן עובדיה יסתמך על הראה, אז הערתי לכאורה, גם אם נסתמך על הראה, הראה מדבר כשהם לא סמוכים, אם סמוכים הראה לא מקל. וגם בקולה הזאת של הראה, הרשב"א לא הסכים, הרשב"א אמר לו, שמענו מי שמקל ומאכלים עם אחרים. ככה משמעות ספרי אשכול, ככה משמעות הראש, ככה משמעות מרן ושולחן ערוך, שאפילו כשאוכלים בשולחן אחד הגדול, שאוכלים כל בני הבית, גם בזה יש לאסור. לכן אני דעתי למעשה, גם במקרה שאוכלים עם אחרים, ראוי להחמיר. ופה שלא רוצים שידעו שהיא טמאה או לא טמאה, אז בזה, או שמי שלא אכפת לו, לא אכפת לו. מי שאכפת לו, אז אפשר, אמרנו שיש כמה תקנות, או שישימו כף או מזלג, אם מביאים להם כף, מזלג, סכין, לא צריך להשתמש בכל הדברים, יכול לשים אחד באמצע, ולא ישתמשו בו כל הסעודה, וזה יהיה עיקר. ואם אין להם כף מזלג, יכולים לקחת אפילו חתיכת לחם. אפילו שבחורים לכאורה משמע דווקא לחם שלם, נראה שאפשר לאכל גם חתיכת לחם, כל שלא ישתמשו בה עד סוף הסעודה. אז ישימו איזה חתיכת לחם, וזה יהיה עיקר ביניהם. אף אחד לא צריך לדעת שחתיכת לחם מונחת בשביל העיקר. ביניהם הוא והיא יודעים שזה מונח בשביל העיקר. עד סוף הסעודה, סוף הסעודה, לפני מים אחרונים יקח אותה, יאכל אותה, יעשה מים אחרונים, וזה פותר את העניין הזה. אם לא יושבים סמוכים, אפשר להקל בזה אם יושבים עם האחרים. גם אם אוכלים בתורות, לא יעזור. אי אפשר לאכול והוא סיים ואז היא אוכלת, או להפך, אבל בתנאי שהוא סיים ולא יחזור לקערה הזאת, זה נקרא רק שיראה מאכל וזה בסדר. אבל במקרה שאחד אוכל, מרים את היד, אחר כך השני אוכל, אחר כך הראשון חוזר, השני חוזר וכן הלאה, אפילו שלא שמים את היד באותה קערה, הדבר אסור. אז פסוחים מה עושים? לוקחים את הפסוחים, שמים לידם. אם זה סלטים, אז אפשר כאחת לשים קערה של הסלטים או סלחת הרגילה, ואז אדם שם אוכל, הוא ישים, אחד מהם מספיק שהוא יעשה את זה, אפשר הוא, אפשר אי. זה כלל עדיף שהוא, כי האישה לפעמים הראש לה לא, זה, לא תשים לב ולא זה, אתה תהיה אחראי, אתה צריך להיות אחראי, לא לסמוך עליה. אם גם היא תשים בקערה שלה, אין בעיה, אבל הוא שיקח וישים את זה בקערה שלו, וקערה שלו הוא ישים, ואז היא, גם אם תיקח ישירות מהסלחת של הפיצוחים והסלטים, אין בזה בעיה, כי הוא אכל מפה והיא אכלה משם, כמובן שיש שקר, כמו שאמרנו, אז אין בזה בעיה. ואם זה פיצוחים, דבר שלא שייך לשים בקערה, ישים על השולחן, גם זה אחרוני כתבו, זה מאוד מועיל. אחד, כן, יביא כמה פירות, אם הוא רוצה כמה פירות או פרי אחד, לא משנה, אז ישים פה, הוא העיקר שלא יאכל ישירות משם, ענבים, יש להם אשכול ענבים, לא יקח, זה ענב וזה ענב וזה ענב וזה ענב, לא, לא צריך לקחת, אתה רוצה לחתוך חלק מאשכול ענבים, שים אותו, ואחר כך תאכל, כן, זה לא בעיה לזהר, זה קל מאוד לעשות, מי ששם לב, מאוד קל, זה לא סיפור בשמיים. ישימו ביניהם דבר, איזה דבר ישימו מן הדין, אפשר כל דבר. אמרנו עובדיה מקל בעניין הזה אפילו דבר קטן, הוא אומר, לא צריך דבר גדול, אפילו שבשר וחלב כתוב דבר גדול, אבל פה הוא אומר, לא צריך דבר גדול, אבל הוא כותב אפילו טבעת, טבעת גם אפשר לשים. מן הדין, לפי מה שהרב מצדד להקל, אפשר להקל בזה, אבל אני אומר שטבעת לא כדאי, גם שלא תאבד, חבל עליה, טבעת גם שווה כסף, וגם אם זה טבעת נישואין בכלל, נגמר, לא תחזור עוד פעם, אז לא חבל. וגם מציאות שהטבעת לפעמים היא נאבדת, ושמים עליה איזה דבר, קטנה מאוד, בשביל מה, יהיה לא חסר דברים, אפשר קטנה פשוטה, תיקח עוד כוס נוסף, יש לך במטבח, אתה אוכל במטבח, יש להם כוס, ברוך השם, היום הכל בשפע. קח עוד כוס נוספת, שים פה, יש לך כוס, אילה כוס, והכוס הזאת נוספת למה, זה לא מפריע. אדם יש לו, אני יודע, קופת צדקה שמה, ישים את זה לידו, יש לו עט, ישים לידו, יש כל דבר, לא חסר דברים. פלאפון, אם הוא יהיה שיחה ולא יענה, זה לא נראה לי מסיעותי עם האנשים היום. זה לא יוכל. לא, זה לא, לא דרגילים כולם לשים את זה לידם, זה לא תקנה. הדברים אחרים שאפשר, כן. אני רואה שהשעה מאוחרת כבר, מה נעשה? חשבתי לגמוד על הרחקות בכללית, אבל גם זה לא הספקנו. שבוע הבא נמשיך, אה? שכח הרחקות, אני יודע. טוב, השם מאזן זקת שמוע, השם יזכה אותנו לשמור את העולם הקדושה, ויקדש אותנו, יתאר אותנו לעבודתו, יתברך שמו, נזכה לגאולת העולמים, אמן כן ירא.